בראשות הרב גון שליטה, ברשות מוריי ורבותיי, התכנסנו ללמוד בצוותא לעילוי נשמות יקרות של שתי נשים צעירות, צעירות מאוד, שנהרגו ונלקחו מאיתנו לפני עשור שנים. אורית פילבר, ביתו של הרב אברהם אטינגר שליטה, שהרבי גון אמר שהוא, על כל פנים, אחד מיוחד מן החבורה פה, והשנייה תמר וייסרוזן, עליה השלום, ביתו של הרב שלמה גולדשטיין, גם כן אחד מיוחד ממחנכי הישיבה לצעירים. כפי שאמרנו, הם נלקחו מאיתנו. ההדגשה היא שהם לא נלקחו ואינן. יש כאלה שמשתמשים בביטוי הזה, זה ביטוי מטעה מאוד, גם אם לא מתכוונים. הם לא אינן, הם ישנן, אבל הם ישנם שם, בעולם אחר, בעולם הנצח. ואדרבה, ככל שחולפת שנה, ובפרט כעבור 10 שנים, ודאי נשמותיהן של אותן אמהות מזהירות ביתר שאת וביתר עוז, במידה שאנחנו בכלל לא יכולים לדמיין את גדולת תחושתן ואת הנאתן העילאית. הלימוד יהיה לזכרן ותהיינה נשמותיהן צרורות בצרור החיים. הנושא שנעסוק בו זה לימוד תורה. בספר דברים, בפרשת ויתחנן, כשמשה רבינו מספר על מעמד הר סיני, והוא מתאר את הדברים, נאמר שם תוך כדי הדברים, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך. כל מקום שנאמר בתורה, כך אומרים חז"ל, כל מקום שנאמר ישמר זה לאו, פן זה לאו, על זה לאו, לא זה לאו. ואם כתוב מאוד, ודאי זה חיזוק יותר. אם נשים לב מה כתוב פה, רק ישמר לך, ישמר, ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסור מלבבך כל ימי חייך. כל כך הרבה הזהרות לעניין הזה. על מה מדובר פה? הפסוק שאחריו מתחיל, יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. ואז יש כאן את הסיפור, את המעמד, ותקרבון ותעמדון תחת ההר, והר בוער באש עד לב השמיים, חושך, ענן וערפל וכולי וכולי וכולי. מה כאן הציווי, שמר לך לשמור את הדברים, פן תשכח את הדברים ופן יסורו מלבבך? אומר הרמב"ן, אבל הכתוב הזה לפי דעתי מצוות לא תעשה. הרמב"ן מונה את הלאו הזה כאחד מתרי"ג מצוות. הוא חולק על הרמב״ם שאינו מביא את זה. לפי דעתי זו מצוות לא תעשה. הזהיר בה מאוד, כפי שראינו, ישמר לך, שמור נפשך מאוד. כי כאשר אמר שנזהר בכל המצוות ונשמור החוקים והמשפטים לעשותם, צריכים לשמור את התורה כולה כמובן, חזר ואמר, רק אני מזהירך מאוד להישמר ולשמור עצמך מאוד מאוד, לזכור מאין באו אליך המצוות, שלא תשכח מעמד הר סיני, מכל הדברים אשר ראו שם עיניך, הקולות והלפידים, את כבודו ואת גודלו, ודבריו אשר שמעת שם מתוך האש. את כל זה, את המעמד, עם כל פרטי הפרטים של המעמד, תזכור את זה, לא תשכח, שמר לך פן תשכח את הדברים. זהו הלאו. והפסוק, אמר לנו, והודעתם לבניך ולבני בניך. זה עוד דבר. ותודיע כל הדברים אשר ראו עיניך במעמד הנכבד ההוא לבניך ולבני בניך עד עולם. זה החיוב, הלא תעשה. ואחר כך, שוב הוא מביא, והנה קודם שיזכיר הדיברות, יזכיר במצוות לא תעשה, שלא נשכח דבר מן המעמד ההוא, ולא נסירהו מליבנו לעולם, וציווה במצוות עשה, שנודיע בו לכל זרינו מדור לדור, כל מה שהיה שם בראייה ובשמיעה. חייבים לזכור את הדבר, את המעמד. הרמב"ן, כפי שאמרנו, מונה את זה במניין המצוות, והוא שם אומר ביטוי נפלא שכדאי לזכור אותו, בין השאר שהוא מביא את המצווה, הוא כותב, ויהיו עינינו וליבנו שם כל הימים. העיניים שלנו, לראות, העיניים שלנו והלב שלנו צריכים להיות שם כל הימים. אנחנו צריכים לחוש שאנחנו נמצאים בהר סיני. מה החשיבות, מה התועלת כל כך בעניין הזה, לזכור את המעמד? מה כתוב כאן בעצם? הרמב"ן אומר, הסבר, זה רובד אחד של הדברים. והוא אומר כך, ההיגיון הוא פשוט שצריכים לזכור את זה. מה השוני להבדיל בין תורת ישראל לבין כל מיני אמונות שבעולם, שיש מבחינת המספר הרבה יותר מאמינים בהם? שם, מי ראה את הדברים? מי יודע? בא אחד ואמר, ונגררו אחריו עוד ועוד ועוד. בתורת ישראל כולם כולם היו. אם משה רבינו היה בא ואומר את הדברים ולא היו כולם נוכחים במעמד, אומר הרמב"ן, הרי יכול להיות, נכון, אנחנו מאמינים במשה, אבל אם אנחנו לא נראה את זה בעינינו, יכול להיות שיקום איזה נביא או חולם חלום ויצווינו בהפך מן התורה, ונתן אלינו אותו מופת, ייכנס ספק בלב האנשים. אבל כשתגיע אלינו התורה מפי הגבורה לאוזנינו, ועינינו הרואות, אין שם אמצעי. אנחנו ראינו בעינינו את הדבר, לא יועילו שום אות ולא יצילהו שום מופת, ואנחנו נמית את אותו אדם שאומר דברים, כפי שהתורה אומרת, כי אנחנו יודעים בשקרותו. וכך הוא מעריך, ושמא תאמר, זה היה בדור ההוא, אבל דורות אחרים, אנחנו הרי לא היינו שם. התשובה היא, כל כך הרבה אנשים בבת אחת ראו את זה, מיליוני אנשים, 600 אלף איש מגיל 20 ומעלה, כ-600 אלף, ונשים, ופחות מגיל 20, המונים המונים, ואת כל זה בבת אחת מוסרים לילדים, וזה לא שמוסרים איזה מסר שהוא נעים, דבר קשה מאוד להתמודד איתו, אלמלא שזו האמת, הרי לא שייך בכלל להעביר את זה לילדים. כשנעתיק גם כן הדבר לבנינו, ידעו שהיה הדבר אמת, בלא ספק, כאילו ראוהו. למה? כי לא נעיד שקר לבנינו, ולא ננחיל אותם דבר הבל ואין במועיל. ולכן, אנחנו צריכים לחיות את המעמד. עינינו וליבנו שם כל הימים. זה מה שאומר הרמב"ן. זה רובד אחד שיש לו הרבה הרבה משמעות, למה צריכים להרגיש כך. אבל ככל התורה כולה יש עוד ועוד ועוד עומק לפני מעומק. שיר השירים אשר לשלמה, פסוק בפני עצמו, זו לא הקדמה, שיר השירים לפני שלמה, אחר כך פסוק ב', מה כאן כתוב? אומר רש"י, שנו רבותינו, כל שלמה האמורים בשיר, כל המילים שלמה האמורים בשיר השירים, זה קודש, זה לא שלמה המלך בכלל, מלך שהשלום שלו. שיר השירים אשר לשלמה. שלמה זה הקדוש ברוך הוא. מה המיוחד שבזה? שיר, אם כן, מה פירוש שיר השירים? מה הפסוק אומר לנו כאן? מה תוכן הפסוק? שיר שהוא על כל השירים אשר נאמר לקדוש ברוך הוא מעת עדתו ועמו כנסת ישראל. אין שיר יותר גדול מזה. אמר רבי עקיבא וכו' וכו', כל הכתובים קודש, שיר השירים קודש קודשים. ועוד יש כאן, רש"י בפסוק הראשון כבר מביא לנו. הפסוק הראשון אומר, זה השיר, דעו לכם, זה שיר השירים לקדוש ברוך הוא. מה מיוחד בשיר הזה? הפסוק השני, כל ספר שיר השירים, אבל אנחנו נעמוד על, לא על פסוק, על חצי פסוק, רבע פסוק. ישקני מנשיקות פיהו. זה התחלת שיר השירים. מביא רש"י, זה השיר אומרת בפיה בגלותה ובאלמנותה. השיר הזה, עם ישראל אומר, נכון שלמה כתב את זה, אבל ברוח הקודש נאמר פה מה שעם ישראל אומר, עכשיו, כל הדורות שאין לנו את השכינה, שאין לנו את המקדש. שיר, זה השיר אומרת בפיה בגלותה ובאלמנותה. מי ייתן וישקני המלך שלמה, שהשלום שלו, מנשיקות פיהו כמו מאז. זו הציפייה והגעגועים, זה יותר מן הכל. כי ציפייה וגעגועים זה יותר מכל הדברים. ישקני מנשיקות פיהו. הלוואי שאני אזכה, מי ייתן וישקני המלך שלמה מנשיקות פיהו כמו מאז. ומהי ההדגשה פיהו? ישקני מנשיקות, מה זה פיהו? מסביר רש"י, לפי שיש מקומות שנושקים על גב היד, זה תלוי לפי החיבה, נותנים נשיקה ביד, ויש על הכתף. אך אני מתהווה ושוקקת, אומרת כנסת ישראל, להיותו נוהג עמי כמנהג הראשון, כחתן אל כלה פה אל פה. אני רוצה מנשיקות פיהו לא פחות מזה. כחתן אל כלה פה אל פה. זוהי הציפייה והתקווה של כנסת ישראל. ישקני מנשיקות פיהו. וכל השיר ההמשך, אבל מספיקים המילים הללו, מספיקות המילים הללו, כבר לתת לנו טעם והרגשה, גם אם אנחנו לא חיים בעולם כל כך עליון, להרגיש למה זה שיר השירים. זו כנסת ישראל. כל הדורות, למה היא מצפה? לנשיקה מן הקדוש ברוך הוא. ואיזו נשיקה? לא על היד. פה אל פה כחתן אל כלה. פלאי פלאים ממש. המצודות כאן, יש פה אריכות גדולה אצל כל המפרשים, אבל רק כמה מילים לפחות. המצודות מעריך יותר, והוא מביא, יספר בו, הספר הזה, את כל תוקף קישור האהבה העזה ודיבוק האמיתי שבין הקל יתברך ובין עמו בית ישראל. ואחז במשל מן האהבה הנמרצת וחזקה שבין החושק וחשוקתו, אשר למאוד יתרבה געגועה והיפרדם זו מזו, זה מזו, ויצפו את בו דיבוק האמיתי. ואמר בזה כאילו החשוקה המומאה גם תשתוקק אליו ואומרת אל ליבה, מי ייתן להישקני עוד החשוק ההוא מעין הנשיקות החביבות אשר נשקני בפיו בימי קדם. וכולו וכולי. ומה הנמשל? והנמשל הוא לומר, הנה כנסת ישראל, ביותה בגולה, זוכרת אהבת השם שהראה לה, מתי? בעת הוציאה ממצרים ועת עמידתה מול הר סיני לקבל התורה. אלו הם הרגעים של הנשיקה פה אל פה, חתן וכלה, זה יציאת מצרים, ואת עמידתה מול הר סיני לקבל התורה. והשראת השכינה שהייתה עליה אז, וליבה תתאווה, וכן תחל פניו, מתחננת אליו, להופיע עוד עליה שכינתו. זוהי הציפייה, ישקני מנשיקות פיהו, כחתן אל כלה פה אל פה. אבן עזרא בפרשת יתרו מביא שם באריכות באנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אני רק את המילים הראשונות העתקתי. הוא כותב שם כך, שאלני רבי יהודה הלוי מנוחתו כבוד. רבי יהודה הלוי שאל אותי שאלה גדולה, כך כותב אבן עזרא. למה לא נאמר, מה זה אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים? למה לא נאמר, אנוכי השם אלוקיך אשר עשיתי שמיים וארץ? הוצאתיך זה ביני ובינך, אני הכל, אין עוד מלבדו. אשר עשיתי שמיים וארץ ואשר עשיתיך. אני מדבר איתך, מי אתה? אני עשיתי אותך. אתה יכול לנשום בלעדי? וזאת האמת המוחלטת. כל רגע ורגע, הקדוש ברוך הוא, כל הנשמה תהלל יא הללויה, כל נשימה ונשימה אומרים חז"ל. ודאי אתה צריך להודות לשם. איך אתה מזיז את היד, זה לא הוא. למה הוא מופיע רק בביטוי הזה של אנוכי השם אלוקיך? התשובה היא, אולי לא בדיוק מה שהוא אומר, תשובה פשוטה אני חושב, יש לשאלה הזאת, לא נאמר הרבה תשובות, הרבה רגשות הלב, שכל דבר זו האמת, ודאי, כלול בזה עולם ומלואו. אם הקדוש ברוך הוא אומר, אנוכי בראתי שמיים וארץ, אני עשיתיך, נכון? לכן אני צריך להיות כפוף לו, לשמוע לו, להיות משובד לו, לירא ממנו, לפחד ממנו, כי הוא הכל, ודאי, אני לא יכול לזוז בלעדו, אני צריך לפחד ממנו, אפס זולתו. אבל התחושה בקרב ליבי יכולה להיות ריחוק גדול ביני לבינו. עבד שהוא כפוף לאדוניו, הוא מפחד ממנו. אם הוא יותר לידו, יותר מפחד. אבל לכן יש קשר ביניהם, קשר נפשי אמיתי. נכון, הקדוש ברוך הוא יודע מה שבלב כל אחד ואחד. הכל ידוע לו, אבל זה עדיין לא מבטא את הביטוי הנכון בדיוק. הוא המלך שלי, הוא השופט שלי, הוא האדון שלי. אני אחד האזרחים ממלכותו, ועוד ועוד ועוד. ביציאת מצרים ובמתן תורה יתגלה דבר אחר בכלל. עד אז בעצם, השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם, זה ביטוי תמידי, אבל כמליצה, קדוש ברוך הוא בשמיים, ענק. הוא יודע את הכל, ודאי. אבל אנחנו פה, מה אנחנו שייכים אליו? מה ההתייחסות בקשר הפנימי שלנו? אבל ביציאת מצרים, כפי שראינו, התחיל ביציאת מצרים, ונגמר במתן תורה, השגנו שם מימד אחר לגמרי. חתן וקלה, לא פחות ולא יותר. עם נשיקה פה אל פה. איזה מימד של נשואים בין ישראל לאביהם שבשמיים. הקדוש ברוך הוא הוריד את השמיים, אנחנו לא מבינים את התוכן העמוק העמוק של הדברים, אבל כפי שחז"ל מתארים לפי הביטוי או האוזן שיכולה לשמוע, הוריד שמיים על הארץ, הוריד את כיסא כבודו, ושם כתוב, ויוצא משה את העם לקראת האלוקים, כך כתוב, במעמד הר סיני, משה מוציא את העם לקראת האלוקים, אומר רש"י, כחתן היוצא לקראת כלה. עם ישראל רואים, הנה החתן. אנחנו הולכים להתחתן עם הקדוש ברוך הוא. זה לא שהקדוש ברוך הוא יתגלה וזהו. אולי בקריאת ים סוף היה גילוי מסוג אחר. החתן פה נמצא, והולכים לחופה. דרך אגב, מכאן כתוב באחרונים שכשהכלה באה לחופה, אז החתן צריך לצעוד קצת לקראתה, כפי שכאן נאמר, כחתן היוצא לקראת כלה. הקדוש ברוך הוא בא לקראתם, וכנסת ישראל באה, החתן הופיע. זה פילי פלאים. יש פרק ביחזקאל שכולם יודעים אותו, וכמה מילים מן הפרק הזה אנחנו גם אומרים בהגדה של פסח. הפרק הוא גם פרק מוסר ותביעה גדולה מעם ישראל. כה אמר השם אלוקים לירושלים, ואז יש שם תיאור איך שהקדוש ברוך הוא מדבר, נראה רק כמה מילים, ומולדותייך ביום הולדת אותך. עם ישראל נולד, מתי זה? אומר רש"י, כשבחרתי בך במצרים, היית בלי שום תיקון. נולדת, האמא שלך הולידת אותך באיזה מקום, זרקה אותך. כך הוא אומר לעם ישראל. ולא טיפלו בך, אפילו הפרטים הכי קטנים, הוא מפרט כאן דברים, מה מטפלים בזמן הלידה, חותכים את הטבור וכולי, ומולדותייך ביום הולדת אותך לוחרת שרך, לא חתכו את הטבור, ובמים לא רוחצת למישהי, ועמלך לא הומלכת, ואוכתה לא חוטלת, לא חסה עלייך עין לעשות לך אחת מאלה לחומלה עלייך, אף אחד לא שם לב אלייך, מתכוון מבחינה רוחנית, כפי שרש"י אומר לנו, כלום, את לא היית כלום, שום דבר, אף אחד לא חמל עלייך. ושלחו על פני השדה, ובא הקדוש ברוך הוא, והוא ממשיך, ואעבור עלייך וארך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמי חיי, ואומר לך בדמי חיי. חלק מזה אנחנו אומרים באגדה כפי שהזכרנו. הקדוש ברוך הוא ואומר, מה עושים? איך מרוממים את המסכנים הללו, שקועים בממתל שערי תומה במצרים? עם ישראל, אותה משפחה, עוד לא עם, אותו משפחה של יעקב אבינו, מה קרה להם? נולדו בצורה, עכשיו נולדו מחדש בצורה כל כך נוראה. ואומר לך בדמי חיי, דם פסח, דם מילה. ואז עם ישראל מתחיל לגדול, רבבה כצמח השדה נתתיך, ותרבי ותגדלי ותבואי בעדי עדיים, שעדיים נכון, הוא צריך צמח. הכל מוכן כבר לנשואים, הלוואת עירום ועריה. אין לך סמלת קלה ודאי שלא, אבל בכלל עירום ועריה, אין לך שום דבר. מה עושים? ועבור עלייך וערך, והנה איתך את דודים. ראיתי שכבר, אומר, ראיתי, ואז עברתי עלייך וראיתי שכבר את בעת הראוי להראות לך אהבה וידידות, רוצה לומר לקחת אותך לאישה. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, ואפרוס כנפי עלייך, ואחסר בתך, וישבע לך. רש"י מביא איזו, איפה יש שבועה, הוא מביא, כי כתוב, לכן אמור לבני ישראל, אני השם הוצאתי אתכם מארץ מצרים, לכן זה שבועה. וישבע לך, ואבוא בברית אותך נאום השם אלוקים. באתי איתך בברית, ברית נשואים, אומר רש"י, כמו שנאמר, הנה דם הברית אשר קראת השם עמכם. מה שכתוב בתורה, מה שהיה בשלושת ימי הגבלה, שהיזו בסוף פרשת משפטים, שהיזו עליהם את הדם, דם הברית אשר קראת השם עמכם. ואבוא בברית אותך נאום השם, נאום השם אלוקים, והמילים האחרונות של הפסוק הזה, ותהי לי, נהיית אשתי. אם כן, הנביא, אחר כך הוא מביא עוד, איך קישטתי אותך, ואיך, 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 ואיך. ואז כמובן הפסוק ממשיך, ואיך את נוהגת כלפיי, זה המוסר. אבל כתוב כאן מפורש שיציאת מצרים ומתן תורה היו, נאמר, אירוסין ונשואין עם הקדוש ברוך הוא. זה המיוחד המיוחד שיש כאן במעמד הר סיני. האירוסין והנשואין זה משהו אחר לגמרי. מה שייך שאלני רבי יהודה הלוי מנוחתו כבוד, זה משהו אחר. הקדוש ברוך הוא לא בא לומר מי אני, הוא בא לומר אנחנו הולכים עכשיו להתחתן, הוא בא לספר מי אני החתן, הוא בא לומר אני עכשיו טיפלתי בך, הוצאתי אותך, התארסנו, אני השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, עכשיו באים אל החופה. משהו לגמרי לגמרי אחר. החתן בא, הגיע זמן הנשואים, הוא אומר, ואז מתחברים לקדוש ברוך הוא. זהו מעמד הר סיני. מעמד הר סיני פירושו של דבר, התחברנו לקדוש ברוך הוא. אנחנו והוא חד. ישראל וקודש בריך הוא חדו. אנחנו בעולם אחר. הוא הוריד לנו את השמיים, אנחנו נמצאים שם. זה לא שהוא עזב אותנו ונגמר. נכון שיש נפילות וירידות, אבל באופן אמיתי אנחנו נמצאים שם בעולם הנצח. אנחנו חיים בעולם הזה, אבל אנחנו נמצאים עם אדם וברמה נכונה, על כל פנים, בכוח ודאי שיש את זה לכל יהודי, שנמצאים, חיים בעולם הנצח. אנחנו מברכים כשעולים לתורה, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. אנחנו חיים חיי עולם. אדם מת, הוא יפשיט את הבגדים שלו, הגוף זה גם כן בגדים, אבל האדם חיי עולם נטע בתוכנו. אנחנו חיים בעולם הנצח. כשאדם חי פה, הוא עם הגוף, עם ההתמודדות. אדם כבר לא פה, הוא הולך לעולם הנצח. הוא אותו אחד שחי בעולם הנצח. זה מה שאומר לנו הרמב"ן. חיוב מן התורה להיות שם. לא רק לזכור את מעמד הר סיני. לא רק לחוות את זה. שיהיו עינינו וליבנו שם כל הימים. להיות שם, להיות שם זאת אומרת, אתה נמצא בעולם אחר, אתה נמצא בעולם של נצח. זה לא משנה מבחינת העיסוקים שלך, זה משנה, כן, אתה צריך להיות כפוף לקדוש ברוך הוא כדי לזכך את עצמך, כדי להיות שם, אחרת אתה מקלקל. אבל אדם חי בעולם, הוא אוכל ושותה ונהנה ושמח, אבל הוא חי שם בעולם הנצח. אבל השאלה הנוספת היא, האם זו חוויה שהייתה לנו ואנחנו מצפים להישקנו מנשיקות פיהו. אנחנו מבקשים את הקדוש ברוך הוא שוב שנזכה לנשיקה הזאת פה אל פה, שוב החיבור יהיה כל כך נפלא. אבל בינתיים זה לא קיים בכלל. מבחינת איפה יש לנו אחיזה בדבר הזה? התשובה היא ודאי שזה קיים. אולי התחושה המתוקה של הנשיקה הזאת היא פחות ישנה, רק למי שזוכה יותר ויותר. אבל יש דבר שהוא נמצא איתנו כל הזמן. הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו כל הזמן. לא רק מבחינה הזאת, כפי שאמרנו בתחילה, שהוא שולט עלינו, הוא משגיח עלינו, הוא מחובר אלינו. אם אנחנו רוצים, אנחנו יכולים להתחבר אליו. ומה זה? זוהי התורה שלנו. קודש בריך הוא ואורייתא חד הוא. הקדוש ברוך הוא והתורה חד. יש ברמח"ל, בדרך השם, והוא פעמיים הוא מדבר על כך. קודם כל, יש פה צילום, אה? כן. זה ברור הרי שכל העבודה של האדם בעולם הזה זה להזדכך. הוא נמצא בעולם החומר, שלחו אותו כדי להתמודד, כדי שאחר כך הפירות יהיו פירות שלו, שהוא קנה אותם, הוא כביכול בנה את עולמו שלו. והמצוות הן שמחברות אותו, שמזכחות אותו. והקטע הזה הוא לא מצולם שם. בחלק ראשון הוא כותב, מה שצריך לדעת, שהמצוות, ודאי המצוות, כל מצווה היא משפיעה, היא מזככת. אבל האבא של כולם, או בכל התבלין שצריך להיות בכל מצווה, זה האהבה והיראה לבורא יתברך. והיינו שם יתבונן על גודל רממותו יתברך, ויכניע עצמו לפניו, ויבוש מרממותו, ויחושק ומתאבה להיות מן העובדים לפניו. להרגיש את ההרגשה הזאת, כמה אני חסר, זה בעצם יראת הרוממות, כמה אני עדיין רחוק, וכמה אין סוף לחיבור איתו. כי אלה הם האמצעים החזקים המקרבים האדם אל בוראו, המזכחים את חושך החומר ומזהירים זהורי הנשמה, ומעלים את האדם מעילוי לעילוי עד שישיג קרבתו יתברך שמו. כל המצוות עם ההרגשה הנפלאה של הרצון להידבק בקדוש ברוך הוא, שקוראים לזה אהבה, כמובן שזה יותר ויותר, וההרגשה שכמה אני קטן, שזו יראת הרוממות, ואז אני מקיים את מה שאני חייב, והרמח"ל מעריך בזה שמצוות אין הפירוש רק לא התרי"ג מצוות. כל דבר שאתה עושה, אתה הולך לישון, זה משל שהוא אומר, לא שאני אומר. אדם הולך לישון, אם הוא ישן כדי שיהיה לו כוח לעבוד את השם, הוא מקיים מצווה מן התורה. למה? כי הוא עושה את רצון השם. הוא אוכל כדי שיהיה בריא, הוא הולך קצת להתאוורר, אבל כדי שיוכל למלא את חובתו בעולמו. כל זה מצוות, כל פרט ופרט. כל זה מזכך את נשמתו, כפי שהוא אומר. אבל יש דבר אחד, הוא אומר, אמנם אמצעי אחד נתן לנו הקל יתברך שמו, שמדרגתו למעלה מכל שאר האמצעים המקרבים האדם אליו, וזהו לימוד התורה. החיבור לתורה אין יותר ממנו. החיבור לתורה זה הדבר הגדול ביותר ששייך להתחבר לקדוש ברוך הוא. והוא מדגיש שהחיבור, אנחנו נראה בחלק שכן מצולם, בתחילת פרק שני, בחלק ד', הוא כותב כך, הנה תלמוד תורה הוא עניין מוכרח. אנחנו, אפשר לטעות מאוד, ולכן אני חושב שכדאי לא רק עכשיו ללמוד את זה, לשים לב למה שכתוב בדברים הללו. לומדים תורה, ודאי זה עניין מוכרח. למה לפי שזולתו אי אפשר להגיע אל המעשה? כי אם לא ידע מה הוא מצווה שיעשה, איך יעשה? זה ברור. אדם, אם הוא לא לומד, מה שייך שהוא ידע מה לעשות? גדול לימוד שמביא לידי מעשה. אבל אני לומד כדי שאני אוכל לקיים, וזה הכל? טעות גמורה ממש. ודאי שאנחנו בעולם המעשה, ואם אנחנו נלמד ולא נדע איך לחיות, זה עולם המעשה, בלי מעשים לא שייך. אבל זה לא התוכן של התורה. אמנם זולת כל זה, יש בתלמוד תכלית גדול לשלמותו של האדם. עצם הלימוד, זוהי התכלית. יש אנשים שטועים וחושבים, אני צריך ללמוד, כי אני צריך לדעת, כי אני צריך עוד יותר לדעת, ולדעת איך המסקנה, ואיך... זה גם נכון, ודאי, למה? כי נצטוונו לדעת, כי יש עניין של ידיעת התורה, זה משפיע עוד יותר, ודאי, בלי סוף, כפי שהוא מעריך פה הרבה. אבל הלימוד עצמו, זו התכלית. לא, אין איזה תכלית שאני צריך, זה לא כמו לימוד שאני לומד רפואה למשל. אם אני בסוף עוזב את זה, או שאני עוזב את המקצוע, או שלא ניגשתי לבחינות, כל השנים הלכו לאיבוד. זה לא ככה. עצם השעה שאתה לומד, זו התכלית. למה? כי עכשיו אתה מחובר לקדוש ברוך הוא. כי קודש בריך הוא ואורייתא חד הוא. וכך הוא מסביר. הוא אומר כך, כבר הזכרנו העניין בקצרה, אמנם אתה נעריך בו יותר. בכלל ההשפעות הנשפעות ממנו יתברך לצורך בריאותיו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו אורות שהוא משפיע ומזכך את הנפש שלנו, את הנשמה שלנו, כדי שאנחנו נתקרב אליו יותר. וזה המצוות, יראה, אהבה, וכל פרטי מצוות, המצוות המעשיות. יש דבר אחד, הוא אומר, יש השפעה אחת עליונה מכל ההשפעות. אין ערך בינה לבין הדברים האחרים. שעניינה הוא היותר יקר ומעולה מכל מה שאפשר שימצא בנמצאים. בכלל לא שייך למעלה מזה. זה המקסימום שיכול להיות בבריאה. חז"ל אומרים ביטויים כל כך, כתוב, וכל חפציך לא ישבו בה, לא, כל חפציך לא שווים ביחס לתורה, לא כתוב כל חפצים, אלא כל חפציך, כל המצוות אינן שוות לדבר אחד מן התורה. זאת אומרת, ההשפעה שיש לדבקות בתורה, אין לשום מצווה שבעולם, אפילו כולם יחד. למה זה הדבר הכי גדול? והיינו, שהוא תכלית מה שאפשר שימצא בנמצאות, מעין המציאות האמיתי שלו יתברך. כאילו הקדוש ברוך הוא נמצא פה, ועיקר הוא מעלה מעין אמיתת מעלתו יתברך. והוא-הוא מה שמחלק האדון יתברך שמו מכבודו ויקרו אל ברואב. הקדוש ברוך הוא כאילו אומר, אתה רוצה להיות מחובר אליי? הנה אני נותן לך משהו, אתה יכול להתחבר אליי, כביכול חלק ממני, אם אפשר להתבטא, אבל כך הוא משתמש בביטוי. כאילו מעין מציאות האמיתי של הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, אתה יכול להתחבר אליי, אבל איך? אמנם קשר הבורא יתברך שמו את השפעת הזאת, בעניין נברא ממנו יתברך לחלית הזה, לתכלית הזה, והוא התורה. נתן לנו תורה שהיא, כפי שכתוב בכל הספרים, שהיא למעלה מכל העולמות, למעלה מעולם האצילות. הצורה שהיא ניתנה לנו, הקדמה על רמב"ן, על התורה, היא ניתנה לנו בצורה שיש מעל ומעל ומעבר, עוד ועוד ועוד בעומק התורה. לא שייך בכלל, מלאכים רצו אותה, לא את התורה. כפי שהיא ניתן, את אותה תורה, את אותן אותיות, אבל עם משמעות אחרת לגמרי. הקדוש ברוך הוא קשר את השפעתו אם אתה לומד תורה. ואיך? הוא אומר בשני בחינות. שתי בחינות. בחינה אחת, תלמד, וגם אם אתה לא מבין כלום, זה נועז להגיד את זה, אתה לא מבין כלום, אתה הוגה בתורה, אתה חוזר, משנן אותה, אתה התחברת לקדוש ברוך הוא. כי הנה חיבר האדון ברוך הוא את המילות בחומשים והנביאים וכתובים, וקשר בהם ההשפעה הזאת באופן שכשידוברו הדיבורים מהם תימשך ההשפעה למדבר אותם. אם הוא יעשה את זה כפי שצריך, כפי שהוא אחר כך כותב. אחר כך, ככל שאתה יותר מעמיק, ככל שאתה יותר מבין, ואתה עוד יותר עמוק ועוד יותר עמוק, בנגלה ובנסתר, אתה יותר מתחבר ומתחבר, והוא מדגיש, דע לך, זה לא אתה בלבד, זה תיקון לכל העולם כולו. כל מי שאומר, מה יהנלן רבנן, אומר את הגמרא, מי שאומר, מה מועילים תלמידי חכמים לנו, לעם, לדידו שאנו, לדידו תנו, הם לומדים לעצמם, לדידו קרו, לדידו תנו, זה אפיקורס, אומר את הגמרא. למה? החיבור לתורה זה חיבור של כל עם ישראל, זה תיקון העולם כולו, כפי שהוא מביא פה. וזהו. זאת אומרת, והוא מביא שכל חלק בתורה, כל סוגיה זה עוד תיקון ועוד אורות ועוד השפעות. וככה, כפי שאדם לומד ולומד, זה משפיע עליו. זוהי התורה. התורה זה בעצם, כפי שהוא אמר, כביכול מציאותו של הקדוש ברוך הוא. קודש בריך הוא ואורייתא חד הוא. אתה מתחבר לתורה, אתה עכשיו מחובר לקדוש ברוך הוא. אבל, הוא כותב, אני דולג כאן קצת, והוא אומר אחר כך, אבל יש תנאים לכך. קודם כל, תנאי אחד שאדם יתנהג כמו שצריך. ודאי שאם הוא יעשה עבירות, הוא מקלקל את כל ההשפעות. אבל עוד דבר, שזה היראה בתלמוד עצמו. מה הפירוש היראה בתלמוד עצמו? כשאתה לומד, אתה צריך להיות ירא מן התורה, כביכול, מכבודה של התורה, הוא מסביר. וזה, כי הנה כל כוחה של התורה אינו אלא במה שקשר ותלה התברך את השפעתו העיקרה בה. כל המיוחד שבתורה זה שזה חיבור לקדוש ברוך הוא. עד שעל ידי הדיבור בה תימשך ההשפעה הגדולה היא. אבל אם אלמלא ישו היה קושר את עצמו כביכול לתורה, היה לימוד תורה כלימוד בשאר עסקים, או ספרי חוכמות והשכלה, כמו שאר המושכלות, לומדים כל מיני עניינים, המציאות הטבעית, שאין בהם אלא ידיעת העניין, ואין מגיע ממנו התעצמות יקר ומעלה כלל בנפש הקורא. אתה לא מקבל שום דבר, אתה לומד, אתה נהיה חכם יותר, אבל בנפש אתה לא מקבל התעצמות יקר ומעלה, אתה לא מקבל איזושהי דבקות, איזושהי מעלה, ולא תיקון לכלל הבריאה. אבל כיוון שהקדוש ברוך הוא כן חיבר את עצמו לתורה, לכן ההשפעה היא עניינה אלוקי כמו שזכרנו, ולא סתם ההשפעה אלוקית בלבד, אלא שהוא היותר עליון מנשגב שבעניינים הנמשכים ומגיעים ממנו יתברך. אדם שלומד הוא כאילו מושך את הקדוש ברוך הוא אליו. הוא לומד תורה, נכון שזה חומר, זה ספר, הוא מושך אליו כביכול את הקדוש ברוך הוא. כך הוא מתבטא. וכיוון שכן, ודאי שיש לו לאדם לרעוב ולרעוד בעסקו בעניין הזה. שנמצא הוא ניגש לפני אלוקיו, הוא מתעסק בהמשכת האור הגדול ממנו אליו. הוא ניגש כאילו והוא רוצה את הקרניים, את קרני השמש, כביכול שיחדרו לנשמתו. אז זה הרי נועז מאוד. והנה צריך שיבוש משפלותו האנושי, ויראה שמרוממותו יתברך. והנה יגל מאוד מחלקו הטוב שזכה לה, אך ברעדה. גיל הוא ברעדה, אדם צריך ניגש לתורה, הוא אומר, אז זה הקדוש ברוך הוא, ומי אני? צריך להגיש רעדה מרוב הגדלות הזאת, ומצד שני איזו שמחה שצריכה להיות. ומכאן הוא נובע הדין שלא ינהג שהוא מנהג ביזיון, לא בדבריה ולא בספריה, נופל, ככה כל יהודי אפילו יהודי פשוט, נופל איזה, מה שנקרא שיימס, נופל חתיכה מסידור או משהו, לוקחים ומנשקים את זה. את מה אתה מנשק? מה אתה מנשק? ספר נפל, אתה מנשק אותו. ספר תורה נפל, עסק של צום וכדומה. למה? זה קודש בריחו התורה. זה לא קלף. זה הקדוש ברוך הוא. התורה זה כביכול הקדוש ברוך הוא, כפי שאומר פה, מעין מציאותו התברך. זה משהו כל כך נפלא. ולכן, אדם כשיושב, צריך להיות במורה, כפי שהוא אומר, מכבודה של התורה. זה מה שכאן כתוב. יש עוד כמה מילים, כבר מגיע הזמן שצריכים לגמור. יש בדרך עץ החיים, בהקדמה לכלך, פתחי חוכמה, ביטויים גם כנפלאים נפלאים, שכתוב שם כך. על התורה נאמר בירמיהו, הלא כה דברי כאש נאום השם. ירמיהו ממשיל את התורה לאש. ובמשלי כתוב, תורה אור, אור ואש. והודיענו בזה, כאמת הדבר, שהתורה היא ממש אור אחד ניתן לישראל לאור בו. זה אור כפשוטו. לא כחוכמות הנוכריות וידיעות החול שאינם, אלא ידיעת דבר מה אשר השיג השכל. התורה הינה קודש, אשר למציאות גבוהה וגובהי מרומים, כאשר זה משהו שמקורה של התורה זה בגובהי מרומים, וכאשר יעסוק באדם למטה, אור ישר תאיר בנשמתו להגיע אותו, כלומר להביא אותו אל גנזי מרומים, גנזי הבורא יתברך שמו, בדרך הערה ופעולה חזקה אשר פועלת בה. והוא דבר החכם שלמה המלך ותורה אור, אור ממש ולא חוכמה לבד, ולא שמראה אור בדרך דמיון, אלא אור ממש, כי זו המציאותה למעלה. ובהיכנסה בנשמה, ייכנס באור, כאשר ייכנס ניצוץ השמש באחת הבתים. אומר, כמו שאתה מבין, יש שמש, והשמש היא מאירה לך, נכנסות קרני אור. השמש נשארת אותה שמש, אבל הקרניים נכנסות ויש אור כאן. אם אתה רוצה, אתה שם בילונות, אתה מחשיך. זה תלוי באדם. אם האדם הוא רק משאיר את החלונות פתוחים, הוא רק נותן את האפשרות לאור שייכנס, זה נכנס. ומה, מה הם הדברים? כפי שאנחנו אומרים, יעשה, קודם כל, יעשה את, לא יעשה נגד רצונו של השם, עד כמה שיודע, ודבר שני, הכבוד לתורה, לדעת מי התורה, והוא הוגה בה כמה שהוא מבין, הוא לא מבין כלום, גם כן זה ישפיע עליו. ככל שהוא ידע יותר ויעמיק יותר, הוא ידע יותר, הוא יאיר לו יותר. סוגיה זאת זה אור כזה, וסוגיה זאת זה אור כזה, כך הוא מסביר שם, לכן יש עניין להשיג כמה שיותר. התורה היא נצחית, לא שייך לומר אני רוצה לדעת את התורה. אי אפשר לדעת את התורה כי היא נצח, היא נצח. והנשמה של האדם היא גם כן נצח, כפי שדיברנו בתחילה. כי במעמד הר סיני התברר לנו שאנחנו שייכים לעולם הנצח. והקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה נפלאה להיות מחוברים לנצח הזה. המעמד היה אז נפלא, והוא קיים, הפך אותנו לחיי עולם נטע בתוכנו. החיבור הזה הוא חיבור נצחי. אבל איך בפועל אתה יכול להתחבר? אם אתה לומד תורה, כשאתה לומד תורה, ככל שאתה עוד מילה ועוד מילה, כמה כתוב בספרים, בפוסקים ובספרים, שגם אם אדם לא יודע כלום, והוא אומר פסוק, אני לא יודע למה בחרו דווקא אותו, ואחות לא תן תמנע, שבכלל זה פסוק שנראה, והיה על זה ויכוח, כאילו, מה צריך את הפסוק הזה? התשובה היא כי יש פה אורות וניצוצות וסודות ודברים, מה אנחנו מבינים? אתה אומר את הפסוק הזה, אתה מחובר לקודש הבריחו. כי קודש הבריחו ואורייתא חדו. וישראל וקודש הבריחו, כבר ראינו שזה חתן וכלה. אז ממילא קודש הבריחו וישראל ואורייתא חדו, זה ממש כפשוטו אחד. הנשמה של האדם, זה הכנסת ישראל שהתחברה לקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני. והתורה שנתן לנו, זה החיבור שלנו לאותם עולמות נפלאים, לנצח הזה. אם כן, ודאי שזו לא חוויה שהייתה ואיננה. מבחינת ההרגשה הנפלאה שהייתה אז, היא הייתה עצומה. ולזה אנחנו מצפים משקני מנשיקות פיהו. מי שמכיר את הרמב״ם, ומי לא מכיר פה את הרמב״ם בסוף הלכות מלאכים, וגם בהלכות תשובה, עם ישראל מצפה אחד מ13 עיקרים שיבוא משיח, ולפי כל מה שהולך איתנו, זה נראה שהנה, הנה הוא כבר מגיע, הנה זה עומד אחר כותלנו. כל יום שעובר זה כבר ממש ממש קרוב. למה אנחנו מצפים, כותב הרמב״ם, כך הוא מסיים את היד החזקה. למה מצפים? אין לי את הספר, אני לא יודע בעל פה שם, אני אומר, אנחנו לא מצפים שנשלוט על העולם, אנחנו לא מצפים, יהיה כל טוב, הוא אומר, יהיה, ודאי, יהיה חסב, יהיה זהב, לא תהיינה שום דאגות, אבל לא לזה אנחנו מצפים, זה נקרא לצפות למשיח, כי אתה רוצה שיהיה לך פרנסה טובה, זה לא נקרא לצפות למשיח. תודה רבה. לא נתבוע חכמים והנביאים ימות המשיח, לא כדי שישלטו על העולם, ולא כדי שירדו בנוכרים, ירדו זה ימשלו, לרדות, לא כדי שנרדה בהם, למרות שמגיע להם הרבה עונשים, מה שעשו לנו כל לא זו השאיפה שלנו, זה הקדוש ברוך הוא ינהל את החשבונות איתם, ולא כדי שינסו אותנו העמים, אנחנו גם לא צריכים שהם יכבדו אותנו, לא זה, ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח, לא זה אנחנו רוצים, למרות שההלכה אחרי זה מיד הוא אומר, ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה ולא קינה ולא תחרות, שהטובה תהיה מושפעת הרבה, וכל המעדנים מצויים כאפר, ודאי שיהיה שפע, אבל אל תשאף לזה, לא זו השאיפה שלנו, מי ששואב למשך בשביל הדברים האלו, זה קטנוני מאוד, זה קטנוני מאוד, ודאי קשה לנו לשאת את הסבל, אנחנו אומרים, הלוואי שכבר יבוא משיח, אבל לא לזה נתבוע חכמים והנביאים, הוא לא אומר שאף אחד לא מצפה לזה, המון עם, זה טוב שמצפים לפחות לזה, מה כן, מה כן, אלא כדי שיהיו פנויים בתורה וחוכמתה, ולא יהיה להם נוגס ומבטל, שאף אחד לא יפריע, נוכל להיות דבוקים בתורה כל הזמן, כי זה הדבקות בקדוש ברוך הוא, וזה מה שהוא אומר גם בסוף, לא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את השם בלבד. לפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים מסתומים, וישיגו דעת בוראם כפי כוח האדם, שנאמר, וכך הוא מסיים את היד החזקה בכלל, שנאמר כי מלא ארץ דעה את השם כמים לים מכסים. השאיפה של עם ישראל למשיח זה ישקני מנשיקות פיהו. שאין לנו, הרמב"ם מתאר את זה, החיבור הזה לא ידיע בשכל לדעת את החוכמה. זה רחוק מאוד מן הדבקות בתורה. החיבור לתורה שהיינו החיבור לקדוש ברוך הוא. זה חיבור לנצח, זה חיבור לעולם הנצח. אדם, ואז מה יהיה? ואז אנחנו, בסדר, יש מחלוקת איך בדיוק זה ייראה, מה היא נפקמינה. הגוף, החומר שיזדקך ויזדקך ויזדקך, הוא גם יחיה. זה תחיית המתים, וזה לא משנה איך זה בדיוק יהיה. אבל אנחנו נהיה כולנו נצח, כי במעמד הר סיני קיבלנו את הכוח הנפלא הזה. וזה הציפייה שלנו, ישקני מנשיקות פיהו. אבל גם כל זמן שאין את משיח, יש לנו את האפשרות לחיות את זה עד כמה שאפשר, ולהועיל גם לתיקון העולם על ידי זה, חוץ מההשפעה שצריכים להשפיע על אחרים. אבל עצם הדבר הזה, זה שיהיו עינינו וליבנו שם כל הימים. כפי שאמר הרמב"ן, מצוות לא תעשה, שכמה רק ישמר לך, או שמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסור מלבבך כל ימי חייך, ומצוות עשה עבודתם לבניך ולבני בניך, מה היום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. תרגיש את הנשיקה שהייתה אז, ותתחבר אליה, ותשתוקק לה, ואיך אתה יכול להתחבר אליה, על ידי שאתה דבוק בתורה שהיא קודש הבריחו כפי שראינו. הלוואי שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שנוכל לקיים את המצווה הזאת, מה שיותר עם הרגשת הלב שיהיו עינינו וליבם שם, כל הימים לפחות להרגיש את זה מפעם לפעם, להרגיש את ההרגשה הנפלאה הזאת, ולצפות לאותה נשיקה נפלאה, ויקוים בנו התפילה שאנחנו אומרים, ונראהו עין בעין ושובו אל נבאו, ככתוב כי עין בעין יראו בשוב השם ציון, כפי שנאמר, שנזכה לראות עין בעין, עינינו ולבינו שם, נזכה לראות את זה בעיניים הפשוטות שלנו, לחיות את ההרגשה הנפלאה הזאת, אמן ואמן.